יש נושא שהוא נורא חשוב גם בחינוך ילדים, גם בחיים סתם ככה, גם בשלום בית, איפה שאתם רוצים, הנושא הזה קיים. לנושא הזה קוראים אינטליגנציה רגשית. מה זה נקרא אינטליגנציה רגשית? מה פירוש המושג הזה, אינטליגנציה רגשית? בחז"ל יש הגדרה, נושא בעול עם חברו. מה זה נושא בעול עם חברו? מה זה המושג הזה של נושא בעול עם חברו? זה לא הכוונה שאם החבר שלי סוחב שק קמח, אני עוזר לו לסחוב את השק קמח. זה לא הכוונה שאם הוא סוחב פריג'ידר, אני עוזר לו לסחוב פריג'ידר. הכוונה שאני מרגיש איתו את הקושי שלו, את הצער שלו, את הבעיה שלו. כשאני מרגיש יחד עם מישהו, אדם יש לו בעיה, ומישהו מרגיש איתו את הבעיה שלו. זה בעצם היסוד, זה היסוד הראשון של אינטליגנציה רגשית. להרגיש את השני, להבין את השני, לחוש את השני, כל זה מושגים של אינטליגנציה רגשית. יש הרבה חשיבות לנושא הזה בכל מיני תחומים בחיים. אבל קודם כל, חלק גדול מהשגיאות שאנחנו עושים ביחסים של בן אדם לחברו, זה בדיוק חוסר אינטליגנציה רגשית. אם אני אעשה צחוק מאנשים שמגמגמים, יש בן אדם שמגמגם, אני עושה צחוק ממי שמגמגם. סתם בתור בדיחה, לא אדם מסוים, אני לא צוחק על בן אדם מסוים. אני עושה...
סתם
לצחוק. כן, אני עושה צחוק מהתופעה, אני... או מספר בדיחה על מגמגמים, זאת אומרת, בכלל לא הולך... אבל יש בציבור ששומע אותי, יש אחד שהוא מגמגם. אז בלי להרגיש, אני פוגע בו. אני לא מרגיש אפילו שאני פוגע בבן אדם הזה. הוא מרגיש לא טוב. הוא יושב עם הרגשה לא טובה כשהוא שומע דיבורים על הנושא הזה. וזה בדיוק מה שמוגדר חוסר אינטליגנציה רגשית. זאת אומרת, אדם שיש לו אינטליגנציה רגשית, הוא לא ידבר על נושא כזה כשאדם כזה נמצא בתוך הקהל. הנה, זה בדיוק מה שאני מתכוון. אחד הסימפטומים של חוסר אינטליגנציה רגשית זה לדבר על נושא מסוים בפני אנשים שהם יכולים לקבל את זה לא טוב, או שהם יכולים להיפגע מדבר כזה. העסק הזה יש לו רוחב על כל החיים, בכל מיני תחומים, בכל מיני שטחים, אבל היסוד של בן אדם לחברו בכלל, כל היסוד של בן אדם לחברו, בנוי על זה שאני חייב להבין את המערכת הרגשית של השני. אני חייב לקרוא, לא רק להבין, אלא לקרוא את המערכת הרגשית של השני. לקרוא את השני, איך הוא מבין את הדברים, איך הוא רואה את הדברים, איך הוא מסתכל על הדברים. כל השאלות האלה הן שאלות שנוגעות לתחום של אינטליגנציה רגשית. אז כמו שאמרתי, יש אנשים שרגישים לבדיחות מסוימות, לנושא מסוים, לתחום מסוים, לשאלות אפילו מסוימות. אני שואל בן אדם, מה אתה עובד? אז הוא אומר, אין לי עבודה, אני מחפש. אחרי חודש אני שואל אותו, מצאת עבודה? הוא אומר לא. אחרי עוד חודש אני שואל אותו, מצאת עבודה? הוא אומר לא. בשלב מסוים, כבר לא נעים לבן אדם שאני שואל אותו מצאת העבודה, ואני ממשיך לשאול. זה חוסר אינטליגנציה רגשית. זאת אומרת, אני לא מודע למה הוא מרגיש. אני שואל שאלה שאני חושב אותה שאלה לגיטימית. מותר לי לשאול כזאת שאלה, לא אמרתי לו כלום. אבל הבן אדם מרגיש לא טוב עם השאלה שלי. למה? חוסר אינטליגנציה רגשית. כל המושג של בן אדם לחברו, כל המושג של בן אדם לחברו, לא יכול להתקיים אם אין אינטליגנציה רגשית. אם אדם לא יודע לקרוא את השני, לא יודע להבין את השני, לא יודע להרגיש את השני, הוא יעלה נושאים שלא צריך לעלות, הוא ידבר על דברים שלא צריך לדבר. עכשיו, שאנחנו צריכים ללמד ילד, זה הבעיה שלנו כהורים, אנחנו צריכים ללמד את עצמנו קודם כל, כמובן, את העניין של אינטליגנציה רגשית, אבל אנחנו צריכים ללמד ילד. אנחנו רוצים לקחת את הילדים שלנו וללמד אותם מה זה אינטליגנציה רגשית, זאת אומרת שיהיה להם אינטליגנציה רגשית. להביא ילדים למצב שילד יהיה לו אינטליגנציה רגשית. כדי שילד יהיה לו אינטליגנציה רגשית, זה לא השכלה. אינטליגנציה רגשית זה לא השכלה. זאת אומרת, אני לא יכול לתת לו קורס על אינטליגנציה רגשית ואת כל המושגים של ההשכלה בתחום הזה, וכתוצאה מזה הילד ידע מה זה אינטליגנציה רגשית. אינטליגנציה רגשית זה יותר מודעות עצמית. ילד צריך להגיע למצב שיש לו מודעות עצמית מה זה, מה בתחום של אינטליגנציה רגשית. לדוגמה, קניתי לילד משחק חדש. המשחק שקניתי לילד זה משחק מאוד יקר, מאוד יפה, עוד דודה מאמריקה הביאה כזה משחק, לא משנה, ולאף ילד אין כזה משחק. עכשיו הילד אומר, אני רוצה לקחת את המשחק הזה איתי לחיידר מחר בבוקר, אני אשחק עם זה רק בהפסקות, לא בלימודים, הוא ילד טוב, הוא לא ישחק בלימודים. הוא אומר, אשחק עם זה רק בהפסקות. האם אתה תגרום לכל הכיתה שלך לקנה, שלך יש כזה משחק ולהם אין? מה יקרה כשהכיתה שלך יראו את המשחק הזה החדש שלך? היום זה משחק מאוד יפה, מאוד יקר, אבל אף ילד אין כזה משחק. הנה אתה בדבר הזה מעורר קנאה של ילדים אחרים עליך. זה נושא מדויק שנוגע לאינטליגנציה רגשית. זאת אומרת, ילד כדי שהוא יבין, שיהיה לו מודעות, לא כדאי לגרום לאחרים לקנא בי. כי אם אחרים יקנאו בי, הם יחפשו איך לצחוק עליי, הם יחפשו איך לשנוא אותי, הם יחפשו איך להסתכל עליי, הם יחפשו איך לפרק את התסכול של הקנאה בצורה לא נכונה. אז אני צריך להביא ילד למודעות, שלפני שאתה לוקח משחק, לפני שאתה מראה משחק, לפני שאתה מראה משהו, תהיה בטוח שאתה לא גורם נזק, שאתה לא עושה נזק בזה שאתה בא עם המשחק הזה לפני ילדים אחרים. הנה זה דוגמה, זה דוגמה שהמשקל של אינטליגנציה רגשית אצל ילד מבחינה חברתית הוא לא תוצאה של השכלה, אלא הוא תוצאה של מודעות. זאת אומרת שהילד בכלל יהיה לו מודעות, שהילד בכלל יהיה לו הבנה שיש דבר כזה שנקרא אינטליגנציה רגשית, והוא צריך להיזהר. הוא צריך להיזהר שזה לא יקרה לו. אז הדוגמה של קנאה שייכת למשחקים, שייכת לממתקים, לפעמים שייכת לבגדים. קונים לו איזה סוג חדש של בגד, של אף ילד אין כזה בגד. כן, כל הדברים האלה הם דברים ששייכים לתחום של אינטליגנציה רגשית, וזאת אומרת מודעות להיזהר שלא יקנאו בך. ולפעמים ילד להפך, הוא רוצה שיקנאו בו, הוא רוצה להראות שאני יותר מכולם, הוא רוצה להראות, והוא לא מבין שלקנאה הזאת יש מחיר חברתי מאוד גבוה שהוא לא יכול לשלם. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את הנושא הזה משני כיוונים. א', תבין שזה גורם קנאה, ב', תבין מה המחיר החברתי שאתה תצטרך לשלם על זה שילדים מקנים בך. זה לא דבר ש... עכשיו, זה גם חוסר אינטליגנציה רגשית. כשילד לא מבין שלקנאה יש מחיר חברתי, למה הוא לא מבין את זה? זה עוד דוגמה לחוסר אינטליגנציה רגשית. ילד שיש לו אינטליגנציה רגשית אמור להבין שלקנאה יש מחיר. ואתה עכשיו צריך לשלם מחיר שאתה לא יכול לשלם על הקנאה. אתה לא רוצה שילדים יצחקו עליך, אתה לא רוצה שילדים יעשו לך צרות, אתה לא רוצה שילדים יציקו לך. כל זה קשור לזה שאל תגרום לילדים אחרים לקנא בך. אז זה דוגמה איך משחק ואיפה משחק לנו. עכשיו, זה לא משהו שבא ביום אחד. אנחנו צריכים כל הזמן, אנחנו צריכים כל הזמן להכניס לילד במודעות. איך אני מכניס לו מודעות? זה לא צריך לבוא מהמשחק החדש שיש לילד. זה צריך לבוא מסגנון של בית. יש דברים שהחינוך הוא לא דווקא בעניינים הפרטיים של הילד. יש דברים שהם סגנון של בית. בית צריך להשתדל לא להעלות עליו קנאה של שכנים, של גיסים, של דודים, של מכרים, של בני דודים. יש גם בתוך בית, בתוך משפחה, יש דברים מסוימים שאנחנו, יש לנו, סתם בן אדם פתאום קיבל כסף. קיבל כסף, סכום גדול. קיבל מתנה, קיבל ירושה, קיבל זכה, לא יודע, אדם קיבל כסף. ברור שאם לי פתאום יש כסף, אני מעורר קנאה של אנשים אחרים שאין להם. במיוחד בין אחים, בין בני דודים, בתוך משפחה, נוצר איזושהי קנאה. גם כן, אז אנחנו צריכים לחפש דרך חכמה איך להשתמש עם הכסף הזה בלי שאנשים אחרים יתחילו לקנא. הנושא הזה של מודעות עצמית, זאת אומרת, אני צריך להביא את הילדים להרגשה שהבית מתנהל עם מודעות עצמית לא לגרום קנאה. זאת אומרת, לא דווקא בעניינים של הילד לא לגרום קנאה, אלא גם אנחנו בעניינים שלנו כהורים, כאנשים מבוגרים, צריכים לחפש איך אנחנו לא גורמים במשפחה למישהו אחר לקנא בנו. זה דוגמה אחת, שילד רואה שהבית מתנהל עם העיקרון הזה, עם ההשקפה הזאת, זה עוזר לילד, זה עוזר לילד איך לקבל את המודעות, איך להבין שצריך להיזהר שלא יקנאו בי, שלא יגרמו לי, לא לגרום קנאה. אפילו ממתקים, אפילו ממתקים. אם ילד הולך לחיידר עם איזה ממתק מאוד מיוחד, שלאף אחד אין כזה ממתק, הוא מעורר קנאה. אבל לא רק ילד שהולך לחיידר, גם בתוך הבית. גם בתוך הבית, כשבאים חברים, כשבאים בני דודים, אל תבקשו דברים שהם יותר מהנורמליים. למה לא לעורר קנאה? בגדים. ילד לא צריך ללבוש את הבגדים הכי יפים והכי מיוחדים והכי זה, גם אם יש לנו את הכסף לקנות לילד את הבגדים הכי יפים שקיים, אבל אם הסטנדרט הנורמלי של המשפחה והחברה לא מתלבשים ככה, אסור לילד להתלבש ככה. עכשיו, גם, יש דברים שלא שייך לילד, דברים שייך אלינו. רעיתים בבית. איזה רעיתים אני אלי בבית? האם יהיה לי את הרעיתים הכי יפים והכי יקרים מהמעצב הכי גדול והכי מומחה, או שיהיה לי רעיתים סטנדרט נורמלי? עוד פעם, זו שאלה שתמיד מעוררת קנאה. זאת אומרת, יש לנו המון המון שטחים בחיים. אני כבר לא מדבר על בן אדם שקיבל איזה עבודה מיוחדת, איזה משכורת מאוד מאוד גבוהה, כן, שזה מעורר מאוד מאוד קנאה בין אנשים. יש המון שטחים. הקנאה היא דבר שאין לו גבול כמעט. אין לו גבול כמעט. אחד הקשיים הכי גדולים בבני אדם, איך מביא הבעל הטורים, על הפסוק, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, על האיסור של חרישה בכליים. אומר הבעל הטורים, למה לא תחרוש בשור וחמור יחדיו? כי השור מעלה גרה והחמור לא. אז החמור מקנה בשור, למה הוא אוכל? ככה מביא הבעל הטורים על הפסוק, לא תחרוש בשור וחמור ירדיו. וקנאה זה דבר שהוא קיים בכל הרוחב של החיים, בכל מיני שטחים. וקנאה זה דבר שמייצר המון המון קשיים בחברה, ובמיוחד אצל ילדים. אנשים מבוגרים עוד מתביישים להראות שהם מקנאים. עוד יש להם איזה כבוד עצמי מסוים. ילדים אין להם גם את המחסום הזה. אין להם את המחסום הזה. ממילא, אחד הדברים שגורמים לבעיות קשות מאוד בחברה אצל ילד, זה הנושא של קנאה. הנושא של קנאה הוא נושא מאוד מאוד קשה. הנושא של קנאה הוא נושא מאוד מאוד קשה, ואנחנו צריכים לחנך ילד איך להיזהר שלא יקנאו בו. זה קודם כל.
לא,
לא, בגלל שאין לו יזיק לו, גם, זה תמיד יזיק לו, השאלה באיזה צורה ובאיזה מקום. זאת אומרת, גם ילד שהוא מלך הכיתה, אם פעם יקרה לו איזה פנצ'ר והוא ייפול, אז כל הכיתה יהיה בנפול אויביך תשמח. זאת אומרת, כל הכיתה תהיה, תנצל את ה... את ה... את הסיפור הזה. אתה רואה בכנסת, כל מיני חברי כנסת, כל מיני שרים, שפתאום תופסים אותם עם משהו, אז כל העיתונים שמחים. הנה, הבן אדם הזה קיבל. זה ככה, זה דבר מאוד מאוד מסוכן. זה דבר מאוד מאוד מסוכן, הנושא של קנאה, והוא בעצם יסוד ובסיס לכל התחום של אינטליגנציה רגשית. אבל זה לא רק פה. כמו שאמרתי, נושאי שיחה, על מה מותר לדבר, על מה אסור לדבר. מה השני ירגיש כשאני מדבר על נושא מסוים. האם הוא ייפגע או לא ייפגע. איזה שאלות מותר לשאול, איזה שאלות אסור לשאול. איזה נושאים... כן, כל הדברים האלה הם דברים של אינטליגנציה רגשית שאנחנו צריכים להיות מודעים להם. אנחנו צריכים להיות מודעים להם ולא היה פעם איזה ראש ישיבה מאוד חשוב, תלמיד חכם גדול, שנכנס לחזון איש ואמר לו שיש לו בעיה שהוא סובל מאוד מתאוות אכילה. זאת אומרת, הוא כשמגיע לאוכל הוא יש לו תאווה לאכילה, משהו הוא אוהב לאכול, והוא מרגיש שזה פוגע בו מבחינה רוחנית. אז הוא בא להתייעץ עם החזון איש, מה לעשות? איך מתמודד עם תאוות האכילה? החזון איש ענה לו שרב עקיבא איגר מעולם לא נהנה מלאכול קוגל. זה היה התשובה של החזון איש. אמר לו, רב עקיבא איגר אף פעם לא נהנה מלאכול קוגל. מה הכוונה? מה הכוונה של התשובה הזאת? הכוונה שאם אדם הוא יותר רוחני, הוא יותר תלמיד חכם, הוא יותר מונח בלימוד, אז הוא לא מסוגל ליהנות משטויות, הוא לא מסוגל ליהנות מאוכל. עצם ההנאה מאוכל באה מרמה רוחנית לא מספיק גבוהה. אם היה לך את הרמה הרוחנית, את העמל התורה, את החיבור לתורה של הרב עקיבא איגר, לא היית סובל מתאוות אכילה, לא יכול להיות. כאילו, זה בא מאיזה רמה נמוכה. זה תשובה שחזון איש יכול להגיד לראש ישיבה. אבל אם אני...
מה עונה לו? או שאלת שלה איך להתמודד? מה עונה לו?
הוא עונה לו שאתה צריך להתרומם בחלק של תורה לרמה יותר גבוהה, וזה הפתרון. זה הפתרון. הפתרון הוא להגיע לרמה לימודית יותר גבוהה מהרמה הלימודית שיש לך היום. זה בעצם מה שהוא עונה לו. עכשיו, בואו נלך אחרת. אם יש לי גיס, או קרוב משפחה, או דוד, או בן דוד, שיש לו תאוות אכילה, ואני רואה שהוא בא, הוא אוכל, הוא בא אליי הביתה לשבת, הוא אוכל 3 מנות בסעודת שבת, לא אחד. מותר לי לספר לו את הסיפור הזה? האם מותר לי לספר לו את הסיפור הזה? בעצם, כשאני מספר לו את הסיפור הזה, אני בא להגיד לו, אתה לא מספיק ברמה. אתה לא מספיק תלמיד חכם. אז זה דוגמה, למשל, של חוסר אינטליגנציה רגשית. לדבר על נושא, לדבר על נושא, שהשני לקוי בו, שהשני יש לו בעיה, ואני מדבר על זה כאילו מי שיש כזה בעיה חסר לו משהו, זה חוסר אינטליגנציה רגשית.
תלוי מי יגיד את זה, אם זה יגיד חזון מישהו, זה שמוד, אם זה יגיד מישהו
אחר, אז השני יפגע. לא, אני דיברתי על זה שאני מקבל אורח אצלי בבית בשבת, ואני מספר לו את הסיפור הזה באמצע שהוא אוכל. אז מה אני אומר לו? ביקורת על תאוות האכילה שלו, נכון? זה מה שאני עושה עם הסיפור. אני מעביר לו ביקורת על תאוות האכילה. זה בעיה. זה בעיה. זה בעיה באינטליגנציה רגשית. על זה אני מדבר. על כל מיני תופעות בחיים שאנחנו לפעמים לא שמים לב מה השני חושב, מה השני מרגיש, איך השני מקבל את זה. איך האדם השני מקבל את הדברים. אדם שיש לו בת 28 שלא התארסה. ואני יושב בשולחן ומספר כל מיני שידוכים. זאת התארסה עם זה, וזה התארס עם זאת, וזה השידוך הזה, וזה השידוך הזה, וזה השידוך הזה. מה מרגיש הבן אדם? כולם מתארסים והבת שלי לא מתארסת. זאת אומרת, אני בלי להרגיש, אני פוגע בו. אני פוגע בו. אני מדבר על נושא ניטרלי, אני מדבר על נושא סתם, מספר חדשות, מי התארס, מה היה בעיתון היום, מה היה אתמול בעיתון. לא משהו סוד, לא משהו... לא הלכתי להגיד פה, מי יודע מה. אבל אני יודע שהבן אדם הזה שיושב פה ליד השולחן, הוא יש לו בעיה בתחום הזה. זו השאלה, מותר לי לדבר על הנושא הזה או אסור לי לדבר על הנושא הזה? זה בדיוק הדוגמאות של מה שנקרא אינטליגנציה רגשית.
יכול להיות אחד שיש פה אינטליגנציה רגשית מפותחת,
כמו
שהוא
מושחת,
לא מעניין אותו. הוא יודע שזה
מפריע לאנשים. בסדר, אבל כדי שאדם לא יהיה מושחת, אז הוא צריך את הכלי של אינטליגנציה רגשית לעזור לו להיות מושחת. מי שרוצה להיות מושחת, בסדר, אני לא מדבר. עכשיו, אני רוצה לספר עכשיו דבר מאוד מעניין. דיבר איתי שבוע שעבר אבא של ילד, שיעור ג' ישיבה קטנה. הילד מסתפר לא כמו שהאבא רוצה. הילד הלך לספר והסתפר לא כמו שהאבא רוצה. אבא רב איתו ואמר לו, אם אתה תסתפר כמו שאני רוצה, אני לא אתן לך, אני לא אקנה לך, לא תקבל זה, לא תקבל זה. זה הגיע למריבה רצינית, ואבא לא הצליח. הילד התעקש, והוא לא מוכן, הוא לא מוכן להסתפר כמו שאבא רוצה. טוב, עבר חודש, והילד עוד הפעם הלך להסתפר, או חודש או חודשיים, אני לא זוכר כמה, הילד עוד הפעם הלך להסתפר, ועוד הפעם הוא מסתפר לא כמו שהאבא רוצה. אומר לי האבא, אני כל כך התרגזתי שהחלטתי שאני לא אומר לו אף מילה. אני לא מדבר איתו בכלל, לא אכפת לי שיעשה מה שהוא רוצה, נגמר. אם הוא מסתפר ככה, זה רק מסיבה אחת. הוא רוצה למצוא חן בעיני כמה בחורים פרחחים בשיעור שלו, בישיבה, כמה בחורים לא טובים, הוא רוצה למצוא חן בעיניהם, אז הוא מסתפר כמו שהם מסתפרים. אז אם למצוא חן בעיני אלה יותר חשוב מאשר למצוא חן בעיניי, אז לא אכפת לי ממך. זה המילים שאבא אמר לי. אם לילד יותר חשוב למצוא חן בעיני החברים האלה, מה שלמצוא חן בעיניי, אם לילד יותר חשוב שהם יסתכלו עליו, מה שהצער שלי, הוא אפילו הוסיף את המילים האלה, אם יותר חשוב לו זה מה שהצער... מה? כן, אבל במקרה הזה זה לא היה ילד שרצה להרגיז את האבא דווקא. זה יכול להיות מה שאתה אומר, אבל במקרה הזה זה לא היה ככה. אני עכשיו רוצה לדבר על נקודה אחת. אני ניסיתי לדבר עם האבא על זה, ואמרתי לו, תגיד, אולי הילד שלך בכלל לא מבין שהוא מרגיז אותך. אולי הוא בכלל לא מבין שהוא פוגע בך. הוא אומר, מה לא מבין? אני צעקתי עליו, רבתי איתו, הוא רצה... עד כדי כך שהוא רצה שאני אקנה לו משקפיים חדשות, אמרת לו, אני לא קונה לך, רצה, אני יודע עוד משהו, אמרת לו, אני אתן לך. הגענו למריבה, הוא יודע שאני זה. אמרתי לו, כן. אבל תראה, יש שני דברים ביחסים עם אבא. יש משמעת, אני בתור אבא אומר לך, זה אני לא מרשה. אתה לא שומע בקולי, ואתה עושה משהו שאני לא מרשה. זה גיל המרד, גיל ההתבגרות זה גיל של מרד. ילדים לא אוהבים שיגידו להם מה לעשות. אבא לא מרשה, אני רוצה ככה, אני עושה מה שאני רוצה. אפילו שאבא אמר לי, לא, בסדר. אבל יש עוד חלק, יש חלק שנקרא, אני פוגע בך. אני בתור ילד פוגע בך בתור אבא. לא בטוח שהילד מבין את החלק של פוגע בך. זאת אומרת, הוא רק הבין, לא שומע בקולך. זה נקודה שהיא קיימת בהמון המון דברים ביחסים בין הורים לילדים. ילד הרבה פעמים מבין את הפוגע בך, והוא לא מבין, סליחה, הפוך, מבין את הלא שומע בקולך, ולא מבין את הפוגע בך. אז יש לפעמים, כשזה נושא מאוד קריטי, כשיש לנו נושא מאוד מאוד קריטי, אז יש דבר שנקרא סחטנות רגשית. זאת אומרת, אני מראה לילד שהוא פוגע בי מאוד, ואני מעורר לו את הרגש, הוא יוותר בגלל שהראיתי לו שהוא פגע בי מאוד. כן? יש היה לי סיפור עם, לא מזמן, עם בחורה שהתקבלה בסמינר מאוד טוב, אבל היא רצה ללכת לסמינר הלא טוב. בדרך כלל זה הפוך, הן מתקבלות בסמינר לא טוב ורוצות את הטוב. אצלה זה היה הפוך, היא התקבלה בסמינר מאוד טוב, והיא רצה ללכת לסמינר הלא טוב, כי היא חיפשה יותר את החברה, הסוג מסוים של חברות, שהן הלכו לסמינר הלא טוב. ואבא וההורים שלה התנגדו, אמרו, לא בא בחשבון, את הלכי רק לסמינר הטוב. והיא אמרה, לא, אני לא אלך. שום אופן. והגיע פה איזה פיצוץ כזה, ואז האימא ראתה שהיא לא מצליחה לשכנע את הבת שלה מה שהיא רוצה, האימא התחילה לבכות. עכשיו, ברגע שהילדה ראתה שהאימא בוכה, היא נכנעה. היא נכנעה, אמרה, טוב, אני אלך כמו שאת רוצה. מה זה? זה סחטנות רגשית. זאת אומרת, האימא הצליחה לעורר לילדה את הרגשה הלא טובה בגללי אימא בוכה. אני אשמה שאימא בוכה, אז היא נתנה לה הרגשה לא טובה, כתוצאה מהרגשה הלא טובה הזאת, הילדה נכנעה.
יש קשר ישיר בין שהאבא מראה שהוא לא מרוצה, ושהוא לא ילד ומבין שהוא פוגע בו. למה אין קשר בין שתי הדברים האלה?
זה, הקשר הזה, לקשר הזה קוראים אינטליגנציה רגשית. ילד שחסר לו אינטליגנציה רגשית, הוא לא מבין. זה בדיוק הנושא של אינטליגנציה רגשית.
זה לא בגלל שזה אבא שלו?
לא.
לא, הוא מסתכל על בתור אבא, הוא אומר שאני יכול...
להפך, את אבא אני אמור לאהוב יותר מכל אדם אחר.
כן, לאהוב, אבל לא נשאר להיפגע מזה.
למה לא?
כאילו שזה אבא
שלו. למה שאבא לא ייפגע? למה שאבא לא ייפגע אם אני רוצה טובתך?
ממש זוכה לתת אבא שלו, שאבא שלו ייפגע ממנו.
לא הבנתי. אני
יודע שהוא פוגע, נכון שאני פוגע אותי לא
יש להיפגע עוד הפעם. במילים להיפגע יש כל מיני מרכיבים. אם אני אגיד לך, שמע, אני דיברתי איתך כבר 3 פעמים, ראיתי שאתה אדם מאוד טיפש, אתה תיפגע. כי מה פתאום אני הולך להגיד לך שאתה בן אדם טיפש, נכון? אתה תיפגע מכזה משפט. זה סוג אחד של להיפגע. זאת אומרת, להגיד לך מילה שפוגעת, להגיד לך מילה שפוגעת בך. עכשיו, אני לא אומר לך מילה שפוגעת בך, אבל כשאתה שואל אותי משהו, אני מתייחס אליך כאילו שאתה אוויר, אני לא עונה לך. בשבילי אתה אוויר, אני לא עונה לך שום שאלה. זה גם פוגע. לא עשיתי לך כלום, פשוט לא דיברתי איתך. אבל לא, לא, לא אמרת לך שום מילה, לא העלבתי אותך, לא אמרת לך טיפש, חכם, כלום. רק לא עניתי לך. זה גם פוגע. אני עולה לאוטובוס. אני לא מכיר אף אחד באוטובוס מאנשים שיושבים, רק אותך. בעלייתך יש מקום ריק, ואני הולך לשבת במקום אחר. זה פוגע בך. למה הוא הולך לשבת במקום אחר? כשהוא מכיר אותי, למה הוא לא יושב על ידי? זאת אומרת, יש לנו 10 וריאציות מה פירוש המילה לפגוע בשני? לפגוע בשני זה לא דווקא להליב אותו, להגיד לו איזה מילה שפוגע. יש המון המון התנהגויות שהן פוגעות בשני. המון התנהגויות שהן פגיעה בשני, זה בלי סוף. אישה אחת סיפרה לי שהיא דיברה עם אחות של בעלה. אז אחות של בעלה סיפרה לה איזה חדשות מאוד מעניינות שהיא שמעה מאח שלה, זאת אומרת מבעלה. אח שלה סיפר לאחותו איזה חדשות מאוד מאוד מעניינות משהו, והיא סיפרה לגיסתה את מה שהיא שמעה מזה. היא אומרת, למה אני צריכה לשמוע את החדשות מגיסתי ולא מבעלי? אז זה פגע בה. היא מאוד נפגעה. הנה, אתה רואה, להיפגע זה משהו עם רוחב נורא נורא גדול בחיים. אבל בעצם להיפגע מתחיל מזה שלאדם יש מערכת ציפיות מסוימת. כשאני פוגע לו במערכת הציפיות, אני פוגע בו. כל פגיעה שאני פוגע בשני, בהתאם למערכת הציפיות שלו, הוא מחכה ממני למשהו, אני נוסע לחוץ לארץ. אני חוזר מחוץ לארץ, לא הבאתי לאשתי מתנה. היא תיפגע. אבל כל יום אני בא הביתה ואני מביא לך מתנה, אז מה ההבדל? נו, אני שואל אותך, למה אישה נפגעת, אתה תיסע לחוץ לארץ ותחזור? רגע, אתה תיסע לחוץ לארץ ותחזור בלי שום מתנה, אשתך תיפגע? בטוח שכן.
לא שום לב.
מה?
לא צריך לשים לב לכל דברים.
אתה לא יכול להגיד לא צריך לשים לב, היא צריכה להגיד לא צריך לשים לב, היא לא ככה. היא תיפגע, למה היא תיפגע? הרי כל יום אתה בא הביתה, אתה לא מבין המתנה. מה ההבדל? ההבדל הוא אחד, פה היה לה ציפיות, פה אין לה ציפיות. כשאתה נוסע לחוץ לארץ, היא מחכה שהוא יביא לה מתנה. זה מתחיל.
זה דבר חשוב.
מה חשוב? שהוא
בן אדם נוסע עכשיו לחוץ לארץ, אז זה דבר חשוב.
לא, אני נוסע לעבודה. אני שבועיים במוסקבה, שבועיים פה. הנה, יש לך פה הרבה אנשים כאלה. אז פעם בשבועיים אני בא. אז כל שבועיים צריך להביא לך מתנה?
בדבר ששגרה...
אני שואל אותך, בשגרה הזאת שפעם בשבועיים אני צריך להביא לך מתנה כל שבועיים? אתה תשאל את כל אלה שנוסעים, האישה מי מתחזב את
זה. שבועיים היא לבד וסובלת.
זה לא בגלל זה. זה מין... זה ככה. זה ככה, אנשים מחכים. כשאדם בא עם ציפייה מסוימת, אדם בא עם ציפייה מסוימת, ואתה לא עונה על הציפייה שלו, אתה פוגע בו.
אבל
אם
ילד
לא חש,
שאם הוא לא עונה על הציפות של אבא שלו, הוא פוגע בו.
אז זה חלק מהחינוך, בסדר, אז זה אני רוצה לדבר, שחלק מהחינוך שאני צריך לחנך ילד, זה לא שאני צריך להפעיל עליו סחטנות רגשית, כי סחטנות רגשית, כמה אני יכול להפעיל? פעם, פעמיים, שלוש, נגמר. כמה אפשר להשתמש עם הכלי הזה? זה לא כלי שאני יכול להשתמש איתו כל יום. אני לא יכול להגיד לילד, תגמור את החביתה, אם לא אני אבכה. אין דבר כזה, זה לא הולך. זה לא כלי שאני יכול להשתמש איתו, על כל דבר, כן? אני יכול להשתמש על דברים מאוד מאוד קיצוניים, על דברים מאוד מאוד קריטיים. אני יכול להשתמש עם הכלי הזה. זה פעם פעמיים בחיים, נגמר. לא כלי. אני עכשיו צריך כלי שהוא שימושי לכל החיים. אני צריך כלי שהוא שימושי לכל החיים. הכלי השימושי לכל החיים זה לתת לילד מודעות עצמית שאם אתה תתנהג ככה, אתה עלול לפגוע באבא שלך. אתה עלול לפגוע באמא שלך. וההרגשה של אני לא אשכח, היה לי סיפור עם בחור שהיה לו קשה בשידוכים. בחור שהיה לו מאוד קשה בשידוכים. הוא כבר נפגש עם, אני יודע, שש, שבע בנות, וכולם לא רצו אותו. ויותר לא רצו אותו, משהו לא נפגש, משהו שהוא כן נפגש, והרבה בכלל לא רצו להיפגש איתו, היה לו קשה, לא הלך לו בשידוך. פתאום הוא פוגש איזו בחורה מבית טוב, והיא בחורה מאוד טובה, ויש לו איתה, כמו שאומרים, קשר טוב, וכימיה טובה, וראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, העסק מתקדם. לקראת הסוף, שולחים כבר לגמור, אז היא מספרת לו, שהיא לפני שנתיים סבלה מ-OCD. OCD זה כפייתיות. זאת אומרת, אני אגיד, ליטול ידיים 50 פעם, כל תופעות של כפייתיות. אז היא סבלה מכפייתיות, והיא קיבלה איזה טיפול, טיפול תרופתי, איזה כדור, והיא התרפה, והיום ברוך השם היא כבר, היא בריאה, וכבר אין לה כלום, אין לה כבר את הבעיה הזאת בכלל. אבל היא רוצה להיות ישרה איתו, לא רוצה להחביא בשידוך, אז היא אומרת לו את האמת, שהנה, היה לה כזה בעיה, וזה התרפא, ועכשיו היא ברוך השם. זה אומרת לו כבר לפני שהולכים לסגור. והוא בא הביתה, מספר את זה להורים, והאימא אומרת, תשמע, אני דבר כזה, לא בא בחשבון, מורידים את השידוך. הוא אומר, מה פתאום? זה דבר שהיה, והיא התרפא, והיא בסדר, והיא יכלה גם לא לספר. ואני רוצה אותה, והיא רוצה אותי, ואתם יודעים שקשה לי בשידוכים, וזה. האימא אומרת, לא בא בחשבון. לא בא בחשבון. אני, את השידוך הזה, לא לוקחת. אם יש לה כזה סיפור, אני לא רוצה. ואז הבחור בא אליי, ואני לא אשכח את המילים שלו. הוא אומר, תראה, אני מאוד רוצה את הבחורה, אבל אני מרגיש שאני לא יכול לפגוע באמא שלי ולעשות דבר שהיא לא מסכימה. אז אני יוריד את זה, אפילו שזה כואב לי, אפילו שזה קשה לי, אני לא יכול לפגוע באמא שלי. הנה דוגמה, הנה דוגמה של ילד שיש לו אינטליגנציה רגשית נכונה בלהרגיש את ההורים. אנחנו נוגעים לדבר שנורא חשוב לו, קשה לו בשידוכים, ואף על פי כן, הוא בא ומוכן לבטל על שידוך, למה? כי אני לא יכול לפגוע באמא שלי. הנה, זה בדיוק הדוגמה של מה שאני מדבר. זאת אומרת, הרבה ילדים, יש להם בעיות משמעת בבית. הרבה ילדים מורדים בהורים. הרבה ילדים מרגיזים את ההורים, בגלל סיבות של מרדנות ילדותית נורמלית, אני לא אומר דברים קיצוניים, דברים נורמליים, מרדנות של ילדים נורמליים, שכן שומע בכל זה, אבל אם הייתי נותן להם מודעות של אינטליגנציה רגשית, אם הייתי נותן להם מודעות שאתה פוגע בהורים, הם לא היו עושים את זה. הם לא היו עושים את זה. זאת אומרת, זה צריכים לדעת. עושים את זה עם הרבה הרבה דוגמה אישית. עושים את זה עם להראות לילדים שאנחנו כהורים כל הזמן מפחדים איך לא לפגוע, מה שלי ירגיש, איך הוא יקבל את זה. זאת אומרת, הילד צריך לראות את זה בבית. הילד צריך לראות את זה בבית בכל החינוך שלו. הילד צריך לראות את זה כשאנחנו מדברים איתו על כל נושא, אנחנו תמיד מחפשים איך זה לא יפגע, ואיך להיזהר שלא יפגע, ואיך לחיות את ה... זאת אומרת, הנושא של אינטליגנציה רגשית זה לא כל כך השכלה כמו מודעות, על זה אני מדבר. זה לא נושא של השכלה, זה לא נושא שאני אתן לו את האינפורמציה, ההגדרות המקצועיות, מה זה אינטליגנציה רגשית. זה יותר נושא של מודעות עצמית.
זה לא יותר נושא של מודעות,
יש לו מה?
זה לא יותר אופי של בן אדם שיש לו
הבנה מנפש? יש. באינטליגנציה רגשית יש חלק שנקרא אופי, נכון. למשל, לא יכול להיות לאדם חוש מסחרי אם אין לו אינטליגנציה רגשית. אני לא יכול להיות סוחר. אני לא יכול להיות סוחר אם אין לי אינטליגנציה רגשית. כי כשאני רוצה למכור לך משהו, אני צריך לדבר אליך בסגנון שיגרום לך לקנות ממני. אני צריך לשכנע אותך שאני אדם ישר וכדאי לקנות ממני. אני צריך לשכנע אותך שאצלי זה זול יותר ממקומות אחרים. אצלי יותר כדאי ממקומות אחרים. כל הדברים האלה שסוחר צריך לעשות מול הקליינטים, הם תלויים באינטליגנציה רגשית. זאת אומרת, סוחר צריך לדעת לקרוא את הקליינטים שלו ולדבר איתם בהתאם. זה ודאי, יש מקצועות שאדם שאין לו אינטליגנציה רגשית הוא לא יכול לעבוד בהם. אדם שהוא לא, שאין לו חוש מסחרי, אין לו אינטליגנציה רגשית, הוא לא יכול להיות סוחר. בשום אופן, אם אני לא יודע לקרוא את הקונה, אני לא יודע איך לדבר אליו, ולדבר אליו תמיד צריך בשפה שלו, בכלים שלו, ולשכנע אותו אני תמיד צריך מכיוונים שהוא, או להתמקח איתו, איפה אני אבטר לו, איפה אני לא אבטר לו. אני צריך לקרוא את הבן אדם, אני צריך לראות מה הסיכויים. אבל זה סוג אחר של אינטליגנציה רגשית. זה סוג שהיא כבר ברבדים היותר גבוהים. סוחר צריך לדעת את זה, פוליטיקאי צריך לדעת את זה. איזה סיסמאות ידברו אליך, איזה סיסמאות לא ידברו אליך, איך להציג לך את הדברים. בהמון שטחים יש לנו את הנושא שנקרא אינטליגנציה רגשית. בהמון שטחים זה קיים. אבל זה כבר רמה יותר גבוהה, וזה כבר סוג אחר של התמודדות. זה לא כל אחד יכול להיות, זה באמת סוג של כישרון, הייתי קורא לזה מלידה. זה לא כל כך כישרון שמפתחים אותו בלמידה, בלימודים. יש אנשים שיש להם מלידה את הכישרון הזה שנקרא אינטליגנציה רגשית. והם יודעים תמיד איך לדבר עם אנשים, ואיך להציג להם את הדברים, ואיך להגיד להם, ומה להגיד להם. אבל אני לא מדבר על הסוג הזה של אינטליגנציה רגשית. אני מדבר על אינטליגנציה רגשית של מה שנקרא אצלנו, במקורות שלנו, בין אדם לחברו. לא, זה לא מולד, זה לא מולד, כי זה נושא של עבודת המידות. זה נושא של עבודת המידות. אז יש אנשים שהם יותר עדינים באופי שלהם, יותר רגישים, ויש אנשים שהם פחות עדינים באופי שלהם. ויש אנשים שהם פחות עדינים. סיפר לי מישהו שהוא התארח בשבת אצל איזו משפחה. בשבת הזאת הוא היה אצל איזו משפחה. הוא עשה אופרוף, היה לו אופרוף בבני ברק, הוא נסע ונתנו לו איזו משפחה שירחו אותו. הוא אומר, וקיבלו אותה מאוד יפה, ונתנו להם חדר מאוד יפה, וביטות מאוד נוחות, וכלי מיטה מאוד... בקיצור, הכל היה 100%, 100% ממש מיוחד. אז הוא רצה לשבח את בעלת הבית, שכל כך כזה. אז הוא אמר לה, באמת, הכנת כל כך יפה, כל כך מיוחד. הייתי עם אשתי לפני חודש בניר עציון, ונתנו לו שם את החדרים, חדרי גן שם במלון, שזה לא כל כך מוצלח. אשתי כל הלילה עשתה לי צרות, ירדה לחיי, כמה רע לה שם בחדר. כמה היא סובלת, אל תשאלי איזה שבת היה לי. אצלך תענוג, אשתי הייתה מרוצה, הכל טוב. היא כל כך נעלבה, היא אומרת, מה, אתה צריך לספר לאנשים שאני כל הלילה עשיתי לך צרות? הוא אומר, רציתי לשפר אותך, טיפשה, מה, את לא מבינה מה שעשיתי? רציתי. בן אדם לא מרגיש, תראו איך זוג רב, וכל אחד חושב שהוא בסדר. בן אדם לא מרגיש איך השני מקבל את זה. איך השני רואה את זה. לא, זה חוסר אינטליגנציה רגשית. אבל אפשר ללמד אותו. זה מה שאני אומר, זה אפשר להביא אדם למודעות עצמית. אפשר להביא לאדם ל... תראה, כשאתה סוגר בורג, אתה פותח בורג באיזה מקום, סוגר אותו עם מברג. אחרי שסגרת, אתה אחר כך בודק עוד הפעם אם הבורג סגור, או שאתה אומר, לא, אני זוכר שסגרתי ועוזב אותו. אז יש אנשים שבודקים עוד הפעם, ויש אנשים שהם יודעים שהם סגרו את הבורג וזהו, נכון? אבל אם אתה עובד באיזו עבודה יותר חשובה, אז הבעל הבית מחנך אותך, תשמע, גם כשסגרת בורג, בסוף העבודה תבדוק עוד הפעם את כל המרגים מחדש. אי אפשר לסמוך על זה. כי זה פה עם משהו מאוד מאוד... מאוד חשוב, ואני זוכר היה בתלפיות אחד, היום כבר אין דבר כזה היום, אבל לפני 20 שנה, היה במכוניות קרבורטור, היום כבר אין דבר כזה בכלל. אני זוכר היה אחד בתלפיות אשר קרבורטורים, הוא היה נקרא גודל הדור בקרבורטורים. אז הוא אמר לי, אני כל בורג סוגר 3 פעמים. זאת אומרת, אחרי סגרת אותו, אני עוד פעם סוגר, כאילו כל בורג אומר, הוא היה כזה יקה, לכן אצלו אף פעם לא היה פשלו, תמיד כשהוא מתקן משהו זה היה 100% עד הסוף. אבל הרעיון שלו היה, אני כל בורג סוגר 3 פעמים. זה לא בטבע, זה למידה, הוא למד את זה. הוא למד שאתה מטפל בנושא, כל הנסיעה של האוטו היה תלוי בקרבורטור. אם לא היה כמו שצריך קרבורטור, האוטו היה מגמגם, מקרטע, קופץ לך, הכל היה תלוי בה. הוא ידע שאם בן אדם יוצא מהעיזה, אם לא בסדר, צרות. אז הוא אומר, כל בורג אני צריך, עוד פעם, יש דברים שאתה לומד, ויש דברים שהם בטבע. יש דברים שהם מודעות עצמית, אתה לומד אותם. הנושא של אינטליגנציה רגשית בילדים, משנה את כל המצב של ילד. ילד שמצליח חברתית הוא ילד אחר לגמרי. הוא ילד אחר לגמרי. ילד שמרגיש טוב בכיתה, ילד שמרגיש טוב בבית, ילד שמרגיש טוב עם ההורים, שמרגיש טוב עם האחים והאחיות שלו, עם הבני דודים שלו. יש לזה המון המון מקומות בחיים שהאינטליגנציה הרגשית משחקת לנו. המון מקומות בחיים שזה משחק לנו. ורוב ההורים לא מספיק מביאים ילדים למודעות כמה חשוב העניין הזה. עכשיו, זה בכל גיל. זה בכל גיל, זה בכל גיל אנחנו... ילד הלך לשירותים, הוא לא הוריד את המים. למה הוא לא הוריד את המים? הוא לא שם לב, הוא מיהר למשחקים, לשטויות. לא חס וחלילה משהו בעייתי, כן? הילד הלך לשירותים, לא הוריד את המים. מה אנחנו עושים? הוא אומר לו, תשמע, אין דבר כזה. מי שהולך לשירותים חייב להוריד את המים. לא יוצאים מהשירותים להוריד את המים. תחזור, תוריד את המים. זה נכון, אבל זה לא נכון לגמרי. למה אתה לא אומר לו, תחשוב מי שבא אחריך, אולי זה יגיל אותו לראות שאתה עושה שם מלוכלך? זה כבר אינטליגנציה רגשית. לא מהכיוון של אתה היית בשירותים, תוריד את המים, אלא תנסה לחשוב מה ירגיש מי שבא אחריך לשירותים, למה הוא צריך לראות את מה שאתה, את הלכלוך שלך שם. זה מגיל אותו, זה לא נעים לבן אדם לראות את זה. אז הנה, את אותו דבר שאני אומר לילד, תוריד את המים, או אני אומר לילד, תוריד את המים כי אתה צריך לחשוב מה ירגיש השני. מה השני ירגיש שהוא ייכנס לשירותים? הוא לא ירגיש נעים. אז אם אני מלמד אותו, תחשוב מה השני ירגיש, אם אני מלמד אותו, תחשוב איך השני מקבל את הדברים, זה מודעות של אינטליגנציה רגשית. זה מודעות. נוסע אצלי בן אדם באוטו, טרמפ. הוא אומר, אתה יכול לעצור לי פה, אני רוצה לרדת. לא פעם אני אומר לבן אדם, תחכה, אם אני אעצור פה, אני אפריע לכל המכוניות שמאחוריי. עוד כמה מטר, אני נמצא מקום בצד, אני אעצור בלי להפריע לאף אחד. לא פעם אנשים אומרים לי, אתה יודע מה, אף פעם לא חשבתי על זה. אבל לא חשבתי על זה. זה בן אדם לחברו. בגלל שאתה רוצה לעצור, צריכים עכשיו חמש מכוניות אחורה להתרגז ולתקם ולצפצף. למה? כל הדברים הקטנים האלה, זה דברים מאוד מאוד קטנים בחיים. זה דברים מאוד מאוד קטנים בחיים. אבל כל הדברים הקטנים האלה, הם שייכים לתחום של אינטליגנציה. הם שייכים, אני אומר עוד פעם, הם שייכים ליחסים של בעל ואישה, הם שייכים לאחים ואחיות, לבני דודים, להורים וילדים, הם שייכים לכל המקומות. אבל בילדים קטנים, אם אנחנו מחנכים ילד למודעות עצמית טובה בתחום הזה של אינטליגנציה רגשית, אנחנו יכולים להרוויח הרבה 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 בעיות אחרות. הרבה בעיות אחרות. הביטחון העצמי של ילד, הדימוי העצמי של ילד. יש המון דברים אצל ילד שברגע שיש לו אינטליגנציה רגשית נכונה. מה? זה קשור, ברגע שילד יש לו אינטליגנציה רגשית, אז הוא אהוב בחברה. ילד שאהוב בחברה יש לו ביטחון עצמי טוב. ילד שיש לו אינטליגנציה רגשית הרבה פחות נפגע בחברה. הוא פחות פגיע, פחות מעליבים אותו, פחות פוגעים בו. הוא יותר מבין את השני, ולא כל דבר פוגע בו, ולא כל דבר הוא מרגיש שעשו דווקא נגדי. יש לזה המון השלכות, יש לזה המון המון השלכות בחיים של ילד. הביטחון העצמי שלו, המערכת, השבוע בא אליי יהודי, והתייעץ איתי על סמינרים, לאן לשלוח את הבת שלו. אז הוא שאל אותי, מה אתה אומר על הסמינר הישן? אמרתי לו, זה סמינר מצוין, אם אתה יכול להכניס שם את הבת שלך, זה כדאי. הוא אומר, אתה יכול לעזור לי? אמרתי לו, אולי כן, אבל בוא אני אגיד לך משהו. אני יכול לעזור לך, אני לא יכול להכניס לך את הבת לשם. אני יכול לעזור לך, אבל אני לא יכול להכניס לך את הבת לשם. מה ההבדל בין לעזור לך לבין להכניס לך את הבת? אם המורה תבוא ותגיד שהילדה שלך היא ילדה מצוינת, והיא מתאימה לסמינר, והיא מעט הכי טובות והכל. ורק יגידו שכבר אין לנו מקום, יש כבר ילדות אחרות שתפסו את המקום, זה, אני יכול לעזור לך. אבל אם המורה בכלל לא מוכרת את הבת שלך בתור מישהי שהיא מספיק טובה, אז אני לא יכול לדעת, אני לא יכול. לכן, אתה קודם כל צריך ללכת למורה, ולדבר עם המורה, ואם המורה תגיד שזה 100%, שהילדה מתאימה, והיא תמכור לסמינר את הבת שלך בתור ילדה מתאימה, אפשר לדבר. טוב, אז הוא הלך, אשתו הלכה למורה. הוא מצלצל אליי אחרי שהלכו למורה, אנחנו רוצים לבוא לדבר איתך דחוף. טוב, תבוא. המורה אמרה שכדאי לקחת את הילדה לאבחון. לא רק שהיא לא, לא רק שהיא לא נתנה להם שאני אכניס לה לסמינר שאתם רוצים, הילדה שלהם בחר בעיה. איזה בעיה? מה האבחון? היא מתפרצת מדי פעם, וכשהיא מתפרצת זה כזה כעס נורא שאי אפשר לתאר, נראה להם שמשהו לא נורמלי אצלה. טוב, אז כבר ישבתי עם הילדה. ישבתי עם הילדה, מתברר שילדה 100% נורמלית, שום אבחון, שום דבר. אין לה שום דבר. אלא מה? אם מישהו מאשים אותה בדברים שהיא לא עשתה, שלא נכונים, מישהו אומר עליה שהיא עשתה משהו וזה לא נכון, היא נורא נורא מתרגזת. אם מישהו לוקח דברים שלה בלי רשות, ומשתמש עם דברים שלה בלי רשות, היא נורא... חוץ משני הדברים האלה, בכלל היא לא מתרגזת. מתרגזת רק על שני הנושאים האלה, אחד שמאשימים אותה בדבר שהיא לא עשתה, ושניים שלוקחים דברים שהם שלה בלי רשות ומשתמשים. טוב, שאלתי אותה, תגידי, האם קרה גם הפוך שאת חשבת שמישהו אמר עלייך משהו ונורא התרגעת, בזו התברר שטעית ובכלל לא אמר עלייך? האם קרה שחשבת שמישהו השתמש עם משהו שלך בלי רשות ובסוף טעית וזה לא היה ככה? היה גם הפוך שאת התרגזת וזה היה טעות? היא אומרת, כן. שאלתי אותה, כמה פעמים קרה שהתרגזת והיה טעות? יותר מ3-4 פעמים. היא אומרת, כן. אז אמרתי לה, וכמה פעמים קרה שזה לא טעות ולא התרגזת? וגם זה יכול לקרות. אז איך זה יכול לקרות? היא אומרת, בינתיים היה נושא אחר, כבר חשבתי על משהו אחר, כבר שכחתי מזה, אז זה כבר עבר לי. אז אמרתי, עכשיו תראי, בואי נשים גבולות, נשים גבולות. אם את תקראי את עצמך, הנה עוד פעם סוג של אינטליגנט, תקראי את עצמך, תדעי שיש לך, בעצם הכעס שלך זה לא סטייה. זה לא משהו שצריך לבחון, זה לא משהו שיוצא מהנורמלית של ילדה, זה תכונה של כעס. תכונה של כעס, היא טיפוס יותר כעס, תכונה לא יותר. אמרתי לה, אם תלכי בצורה חכמה, את יכולה להשתלט על זה. נתתי לה טכניקה איך להשתלט על זה. ופתרנו את הבעיה. אבל מה זה? זה מודעות עצמית. היא צריכה להבין את עצמה, היא צריכה להבין מאיפה זה בא לה, היא צריכה להבין איך משתלטים על זה. נגמר. הגענו שכבר המורה אומרת, היא צריכה אבחון. תראו איך הדברים, תראו איך הדברים מתגלגלים ולאן הם מתגלגלים. זה הדברים שאנחנו שחייב לנו לחנך ילד מהרגע הראשון לאינטליגנציה רגשית, זה חוסך הרבה צרות. תודה רבה.